אנשין י"ד, פרק ד', חמדת מעשה הטוב וערכו, אנחנו במידת החסידות. חסידות, כלומר לעשות יותר. יש לעשות לפי הדין ויש לעשות לפי החסד. חמדת מעשה הטוב וערכו. כן, יש בתנועת הצופים, צריך לעשות מעשה טוב כל יום, נכון? אז יש חמדת מעשה, מה?
צופי ישועה.
צופי ישועה, יפה. כן, אז חמדת מעשה הטוב וערכו. כשמתעלים מעל המגבלות ההגיוניות, מתגדל הערך של הטוב עד כדי לעורר עמידה, אלא עוד ערך חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה. מה זה ההגבלות ההגיוניות? מה זה צריך ללכת בניגוד להיגיון? לא, הכוונה שיש דברים שההיגיון לא מחייב, אבל יש תפיסה של קומה שלמה. מה זה קומה שלמה? כן, זה ביטוי כאן, קומת הנשמה. זאת אומרת שאני רואה את הדברים מתוך נקודת אחדות. בנקודת, כמו שאדם רואה נוף. אם אדם הולך בתוך הנוף, בין השדות, בין הבתים, אז הוא רואה באופן חלקי. אם הוא רואה מנקודת מבט עליון, אז הוא רואה את כל הנוף כולו. ואז הוא רואה דברים ש... בחיים שלמטה הם נראים מחולקים, הוא רואה אותם מצד אחדותם, איך אחד תורם לשני, איך אחד מנוגד לשני וכדומה. אז כשמתעלים מעל, אז ההגבלות ההגיוניות אומרות, יש תחום א', יש תחום ב', אל תערבב בין שני תחומים. אבל כשמתעלים מעל ההגבלות ההגיוניות, מתגדל הערך של הטוב, עד כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה.
אבל כן. האחדות היא גם בהגיון, שלאחד גם בהגיון.
כן, אבל לא תמיד אתה רואה. כלומר, הרבה פעמים יש תחומים. נו, תשמע, בוא נעסוק בפיזיקה. ויש גם לעסוק בשירה. אין שום קשר, לא, זה לא נכון. יש קשר בין מתמטיקה לשירה, אבל, או בין פיזיקה לשירה, אבל כשאני עוסק בתחום האחד, אינני זקוק באותה שעה לעסוק בתחום השני. יש גם מה שנקרא תפיסה בינתחומית, לראות איך דברים מחוברים זה לזה. זה מבט אחר, נכון? לא תמיד אני אעשה...
מה? מעל המגבלות הרגילות.
כן, מעל המגבלות הרגילות. כן? מה אתה מערבב לי את העניין הזה עם זה, כן? יש שאלה, למשל, האם מדע, מדע הוא פונקציה של הנפש. למשל, הנאצים, מחשמם וזכרם תפו עליהם, היו אומרים שיש דבר כזה מדע יהודי. יש הנחות מדעיות שמייחדות את היהודים. האם הם צדקו או לא צדקו? בפשטות לא צדקו, אבל יכול שבעומק העומקים יש פה נקודה אמיתית. שאתה ניגש אל הדברים מתוך אינטואיציה ששייכת לבית הגידול שלך. כמו שגם רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, אלא פילוסופים אין לבוא בטענות שהרי הם יוונים. אז הם שנים הם יוונים או לא יוונים. אבל ברגע שאתה גדל לפי הלך רוח מסוים, אז אתה רואה את הדברים באופן מסוים. אז לכן הוא אומר, כאן עד כדי לבריאות, עד כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה. האחדות הרוחנית של המציאות. בריאות. האחדות, אין בעד מקרוב אצלך, האחדות הרוחנית של המציאות, כשהיא מוכרת בהכרה פנימית עליונה, הנה זה אותו, או מבט עליון שבו רואים את הכל, מושכת היא את הנפש של הטוב. כן, יש בחלק ב' למדנו על האחדות האלוהית הכוללת. שלפי האחדות האלוהית הכוללת אפשר להתבונן בכל ההוויה כולה כעומדת בנקודה אחת. כן? סך הכל זה נקודה אחת, הכל אותו דבר, הכל עניין אחד. כן. אז זה מה שהוא אומר כאן, האחדות הרוחנית של המציאות כשהיא מוכרת בהכרה פנימית עליונה, מושכת היא את הנפש של הטוב. אל המעשים הטובים והרגשות החמודות, הנעימות, נעימות העולמים מצד עצמם. האמונה מתגדלת בקרב כליות ולב. כלומר, האמונה בתור אינטואיציה אמונית, האמונה, רגילים להגיד, משון אומנות, מה יש באומנות? תפיסה כוללת. תפיסה בכלל. מתגדלת בקרב כליות ולב, וההרגש שבכל טוב, שהאדם היחידי מרבה בסיגולו מעשים טובים, מחשבות ודיבורים טובים, הוא מנעים בזה את ההוויה, כולה מעודד את האדם ומרקיעו לשחקים. מה זה מה? סיגולו. איפה אתה רואה שיגולו?
האדם היחידים הרבה בשיגולו.
לא כתוב שיגולו. בסיגולו, סמך. אתה אמרת שיגולו בשין. כן. עכשיו כאילו שהוא מסגל, כלומר הוא מאמץ לעצמו. כן. יודע הוא האדם, בשעה ששפע רוח הקודש שופע על נשמתו, שבכל עת שהוא מרומם את עצמו על ידי מעשים טובים, על ידי התעוררות עליונה לחשק האלוהות, החוכמה והצדק היופי והמשרים, הוא משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההוויה כולה. שימו לב, מה הרב כולל בתור מעשה הטוב? מעשה הטוב כולל חשק האלוהות, חוכמה וצדק, יופי ומשרים. לכאורה יש פה דברים שאתה יכול להגיד הם לא בכלל המעשה הטוב. ידיעת החוכמה, למשל, או האלוהות, או היופי. הצדק והמשרים, אני מבין, אבל שאר הדברים. אלא שיש מבט מוסרי עליון שבו הכל כלול. כלומר, אם הדבר איננו יפה, או איננו דעת אלוהים, או איננו חכם, אז הוא גם לא מספיק טוב.
להתבטא במעשים, כן.
זה גם יבוא לידי ביטוי במעשים, אבל למשל, המשנה אומרת במסכת אבות, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. למה צריך להגיד לי את זה? כי יכולתי לחשוב שאני צריך לבחור או חוכמה או יראה. כן? מה עדיף? להיות חכם או ירא שמיים? מצד האמת זה בכלל לא שאלה. כי אתה לא תהיה ירא אם אין לך חוכמה. ואתה לא תהיה חכם אם לא תהיה ירא. כן? זה מה שהמשנה אומרת, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. אבל לא תמיד רואים את זה ככה. הרבה פעמים אדם יאמר, אני מעדיף לא להיות חכם כדי להיות ירא. זה טעות. אז לכן הרב כאן מדגיש את זה. אתה מדבר על המעשה הטוב, אז הוא כולל בתוכו התעוררות עליונה לחשק האלוהות, החוכמה, הצדק, היופי והמשרים.
זה טעות בחוכמה והיראה העליונה.
נכון.
חוכמה היראה התחתונה, באמת יש דבר כזה.
כן, בוודאי, בוודאי. כן, זה דיברנו כמה פעמים בדבר הביקורת על המוסר, שלכאורה המוסר מקטין את האדם, אבל לפעמים זה טוב. זה טוב להיות קטן, כן? לפחות תהיה קטן, במקום להיות אפס. זה, קטן זה גם משהו. כן.
זה קצת מרוקן את המעשה הטוב הזה, כי...
למה?
כשאתה עושה מעשה טוב בשביל מירה חשק לצדק ואלוהות...
כל זה מעשה טוב.
אז למה פשוט לעשות טוב לשם טוב? למה צריך עוד מעשה?
כן, מה זה הטוב?
זה הטוב?
זה הטוב, כלומר, האלוהות זה גם הטוב. כלומר... מה? גם היופי זה הטוב. וטוב ויפה, אומרים את זה בברכת אמת ויציב, נכון? אמת ויציב וכו' וכו', וטוב ויפה. אם זה טוב, חייב להיות יפה. לכן יש וו ויפה, לא טוב, פסיק, יפה, פסיק. יפה נקודה, אלא ויפה. יש ביטוי, הרי מה פירוש המילה יציב? יציב זה מילה בארמית. כן? לא, 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 זה בעברית מודרנית, אבל בעברית המקורית המילה יציב היא מילה ארמית. מה? לא. לא, לא, יציבה, כן, ודאי, אבל יציב זה אמת בארמית. אז כלומר, אמת ויציב, כאן האמת ואמת. כלומר, זה אמת גם בעברית, גם בתרגום. כן, ואז יוצא לפי זה שכל הביטויים שאחר כך, ונכון, ונאמן, ואהוב, כל זה זה אמת. אם זה אמת, את חייב להיות יציב. אם זה אמת, חייב להיות נכון. זה חייב להיות קיים, וכו' וכו'. אם זה אמת, חייב להיות טוב. אם זה אמת, חייב להיות יפה. אם זה לא יפה, אז זה לא לגמרי אמת. זה לא זה. כן? יש משהו שחסר. אצל המקובלים קוראים לזה מידת ההוד. מה זה הוד? זה היופי החיצוני. כן? אם זה אמיתי, אז זה גם יופי חיצוני. חייב להיות. משרים שון ישר. כן? למרות שכתוב בלי יוד, אבל זה כאילו כתוב עם יוד. הוא משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההוויה כולה. כי הרי היופי והאמת והצדק והחוכמה, כל הדברים האלה הם בכללות ההוויה גם כן. אז זה ברור שהשאיפה שלי בתור ניסה לידי שלהבת המעשה הטוב, זה המעשה הטוב הכולל. אם לא, זה לא טוב. אגב, פעם מישהו שאל את הרב גץ, זיכרונו לברכה, כשהוא חנך את ישיבת המקובלים, אז מישהו אמר לו, משפט מקובלים כזה יפה, כזה מפואר, זה נראה לו. הוא אומר, הוא מקובל וטוב ויפה. אם זה מקובל, כן. מה אתה אומר?
שאלתי, איך מתעלים מעל
המגבלות ההגיוניות? על ידי הערת האחדות שבנפש האדם. כלומר, האדם, יש לו נקודת אחדות פנימית, כאשר אדם נותן לנקודה הזאת ביטוי, כלומר הוא לא חוסם אותה, אז הוא מתעלם על המגבלות ההגיוניות. האמת היא שכל אדם זה ככה, לפעמים אתה רואה את הדברים באופן מפורט, לפעמים אתה רואה את הדברים באופן כולל. זה שני מבטים שקיימים אצל כל אדם. האנשים כולם נעשים יותר טובים בסתר ליבם, על ידי ההטבה העליונה של אחד מהם. זה באופן, הייתי אומר, סגולי, הייתי אומר, אקרנה. למשל, יש אנשים נמצאים בחדר, ויש מתחים וזה. פתאום מגיע מישהו, פתאום כולם מרגישים טוב. כשהוא פה, כולם מרגישים טוב. אבל הוא לא פתח את הפה. ולפעמים גם לא שמים לב שהוא נמצא. אבל הנוכחות של האדם הטוב הזה, זה כבר משרה באופן סגולי אווירה אחרת. כן. מה?
אהבה עליונה.
אהבה עליונה? ההטבה העליונה. כן, עליונה הכוונה שהיא לא נמצאת בגלוי. היא במקום עליון. זה מה שאמרתי על הבן אדם שנכנס לחדר. כן? שאף אחד לא יודע שהוא נמצא ופתאום כולם מרגישים טוב. או מרגישים רע. יש לפעמים אדם שהנוכחות משרה רוח רע. יש גם דברים כאלה. נכון. האנשים כולם נעשים יותר טובים בסדר ליבם על ידי הטבע העליונה של אחד מהם. בכלל, האנשים קשורים זה לזה. הרי יש למשל מושג, מיתת צדיקים מחפרת. איך? איך מיתת צדיקים מחפרת על אחרים? הרי זה הוא מת, לא אחרים. אלא שהצדיק, ככה שהסביר לנו הרב ציודה, הוא אוהב את כולם. אז כיוון שהוא אוהב את כולם, הוא מחובר אל כולם. אז הוא, הם. לכן, מיטתו מחפרת עליהם. מובן? מה לא כל כך? לא, למשל, לפעמים כואב לך על זה שלפלוני כואב. נכון, אז הכאב שלו זה הכאב שלך. נכון? זאת אומרת שאפשר להבין שמה שקורה לו קורה לך. או להפך. הוא אוהב את הכל. הוא צדיק. למה הוא צדיק? מה, כי הוא אוהב את עצמו? אם הוא אוהב רק את עצמו, הוא לא בדיוק. לא אמרתי את המילה חטאים. כן? אבל אם יש במוות כפרה, גם על חטאים, למה שהיא לא תהיה כפרה גם עליהם? בסדר? יש מלכה, מיטת צדיקים מחפרת. זה דבר כזה.
מה? הרב רק דיבר על הרגשות שהוא רוצה לעשות טוב.
זה כוונה שהוא רוצה לעשות טוב.
אבל הרצון הזה היה גם לפני וגם אחרי. איפה יש כאן
השתחרידות
של משהו?
לפני שהוא רצה את הטוב, אז הוא לא רצה את הטוב. כן, זה הכוונה. הוא רוצה. לפני שהוא רצה, זה לא היה. זה יכול להיות, את זה הרב לא אמר. אבל שניח שכן, שזה תהליכים. טוב, אז איפה היינו? האנשים כולם נעשים יותר טובים בסדר ליבם על ידי ההטבה העליונה של אחד מהם. כמה עצובי רוח יגונם נעשה נוח. כן? לפעמים, אז נשאר יגון, יאוש. אם הייאוש נעשה יותר נוח. כן? גם אם הוא לא נעלם לגמרי. אין אשליות. אבל משהו מתמתק. ומהול בנטפי נוחם. כן, זה שבעומק הצרה נמצאת הישועה וכל מיני דברים כאלה. על ידי התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת בחוזקה. יש בהקדמת אורות ישראל. בספר אורות יש חלק שנקרא אורות ישראל. בסוף הדפיסו את ההקדמה לאורות ישראל שהייתה מהמהדורה הראשונה. ושם הרב צבי יהודה שכתב את ההקדמה מסביר משהו מדהים שהשואה הייתה אפשרית כי הרב קוק נפטר. כלומר, אם הרב היה שם זה לא היה קורה כי העוצמה של המבט הזה הייתה מונעת את הרעה מלבוא לעולם. טוב, יכול להיות שלא הייתה לו ברירה אלא להסתלק, זה עניין. כן, מה אתה אומר?
שם הרשות, היה נתבח בחברון, אני חושב שהרב
נכון, נכון, זה הולך ביחד. זה בדיוק מה שזה אומר. זאת אומרת, הצרות של עם ישראל גורמות שאו שהצדיק נדרש לפעול, או שהוא מונע מהצדיק לפעול. אבל זה אומר שהצדיק פועל משהו. אם אני אומר שהמחלה של הרב התחילה בגלל הפרעות, סימן שיש קשר בין הפרעות לבין הרב. זהו, זה מה שזה אומר. לפעמים הפרעות חזקות יותר, לפעמים הוא חזק, הוא חזק מהפרעות. כן, מה אתה אומר? בכל אדם יש קצת צדיק, לא? היה פעם איזה יהודי אחד בכותל שהיה מבלבל את המוח לרב זוסמן, זיכרונו לברכה. הוא היה אומר על עצמו שהוא המשיח. ויום אחד נמאס לו לרב זוסמן, אמר לו, תדע לך שבכל יהודי יש נקודת משיח. אבל מי שמדבר מאבד את זה. מאז הוא שתק. בכל יהודי יש משהו, כן, שכאשר הוא מופיע באופן לא מבוקר, מוציא את האדם מן האיזון. כן? שמעתי פעם בשם הרב גינסבורג, שמשוגע בגמטריה אני משיח. כן? זה מעניין. זה יש נקודה אמיתית בזה. כי בכל אדם יש נקודה שיכולה להושיע אותו, לגאול אותו. כן? אז זה הנקודה החיובית הזאת. כן? אבל זה ברור שאצל הצדיק זה הרבה יותר רציני. כן. אפילו החיות הטורפות וכל היצורים המזיקים נעשים יותר נוחים. ארסם מתרכך מעט על ידי ההכרעה הכללית של הנשמה המתענגת על השם. כותב את זה לא פחות מאשר הרמב״ם. דיברנו על זה, כן? ביגרתו לחכמי לונל, שיש צד כזה שיבוא יום שבהטבת הרוח הכללית של האדם, אז גם בעלי חיים המזיקים פחות מזיקים. והטובים שבבני אדם, כן, ידוע שלפעמים יש היהודי שזרקו אותו לזירה, כדי שאריה יאכל אותו. ואז הוא ניגש אל האריה, לוחש לו משהו באוזן, והאריה הולך. שאלו את היהודי, מה עשית? מה אמרת? אמרתי לו שאחרי האוכל הוא צריך לדבר. טוב, והטובים שבבני אדם, ידוע שאחד הדברים שחסרים לפעמים אצל בני תורה זה חוש הומור, אבל זה יבוא. והטובים שבבני אדם מתגדלים בטובם, ושמחתם בטוב וביושר מתגדלת. והעולמות כולם, העליונים, מלאכי מעלה, מתעוררים בזמרת קודש נעימה, ומתעלים ברננת יפעה וחן, ופמליה של מעלה מתעדרת בגבורה. זה מעניין. ההשפעה פה של היחיד על טיב העולם. כן? יש שפעם, השאלה זה מה לספר, יש לפעמים בני אדם מרגישים שהעולם יותר טוב. מה קרה? כן? אז יש סיפור כזה שמספרים תלמידי הגרא. שכאשר הם עשו את חנוכת החורבה בירושלים, הרגישו שנפתח חלון אחד במחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. איך הם הרגישו? הרגישו. משהו אז אמר את זה. כן? זה היה בהי ביער. מעניין. אז הם הרגישו את זה. כן. אז יש שהטובים שבני אדם מתגדלים. פתאום יש יותר שמחה בעולם או משהו כזה. למשל, זה נושא התפילה, למשל. אין גשם, ואז הצדיק מתפלל ויש גשם. מה קרה? כן, הרי הגשם זה נוגע לעולם כולו, זה לא נוגע לחלקת השדה של אותו הצדיק עצמו, שהגינה שלו צריכה גשם. העולם כולו צריך, מה? הוא עושה שלום בין העולמות. כן, כלומר, אין שלום בין העולם העליון לעולם התחתון, לכן אין גשם, אז הוא עושה שלום בקרבו. ואז הוא פותח נקודה חמה של הגשם, של השלום, סליחה, ואז הגשם בא לעולם. אם לא, זה לא מובן איך זה עובד. אנחנו מפללים על גשם, גשם זה תופעה פיזיקלית. אבל זה עובד. כן. וכל אלו המחשבות, כל אלו המחשבות, המגדילות את עוז הנפש, אין להם מקום, כי אם בנשמה, החפשה, חופש גמור, החפושה אולי. לא, לא, לא. החופשה, אפשר לומר. החופשה, חופש גמור, יש לרב חידושי מילים לפעמים, כן? חופש גמור מזיקי ההיגיון הכובל את הרעיון וממית את השירה. כן, יכולות להיות קושיות רציונליות. למשל, פעם איזו אישה אחת אמרה לפרופסור לייבוביץ' שהיא התפללה שיהיה לה בן, ונולד לה בן. אמר לה לייבוביץ' שאני מכיר אמהות שהבן שלהם מת. עכשיו הוא צודק. זה זיקי, איך קורא זה? זיקי ההיגיון הכובל את הרעיון וממית את השירה. כן, כאילו עושים חשבונות של סטטיסטיקה. כמה אנשים התפללו ונענו לעומת אנשים שקרה להם מה שהם רצו, גם לי להתפלל. אז זו שאלה סטטיסטית. אבל זה לא אומר שום דבר לגבי המתפלל הספציפי הזה. כן? כלומר, אם הוא התפלל והוא נענה, אז הוא באמת נענה. זיקים הכוונה אזיקים, כמו אזיקים. כמו אזיק. כמו אזיקים. אזיקים, כן. התנועה שלך הייתה... איפה? כן. יש לך ניסיון? טוב. כן. טוב. כן.
הרב מתגבר פה על ההיגיון באופן כללי, שתמיד ההיגיון...
לא, יש זיקי ההיגיון. לא, לא תמיד. גם הצדיק הזה שמגיע להכרות האלה, הוא לא מפסיק להשתמש בהיגיון. כן, כלומר, ההיגיון בא אחר כך לנתח את החוויה. כלומר, יש לנו כלל. ההיגיון לא ממציא את המציאות. המציאות קודמת להיגיון. אבל אחרי שיש מציאות, ההיגיון מנתח אותה.
והניתוח של ההיגיון הוא ממית את השיר.
למשל, העובדה שאני קיים. היא לא עובדה הגיונית, היא עובדה נתונה. אחר כך יבוא המדע ויסביר איך זה קרה שאני קיים. אבל זה לא התחיל מאיזה ניתוח. אז גם, אז זה מה שאומר הרב, קודם כל תהיה פתוח אל המציאות. המציאות היא הערת הנשמה שגורמת לאדם לשאוף אל הטוב המוחלט, והטוב המוחלט מקיף את כל הערכים ואת כל ההוויה, ומלא משפיע על האנשים ועל בעלי חיים וכו'. בסדר? אחר כך בא היגיון וינתח את זה. זיקי ההיגיון. זה אתה משועבד כאן לזיקי הדקדוק. כן. אבל הרב הוא לא...
ההיגיון לא ממית את השירה, אבל הזיקי ההיגיון ממית.
כן, בדיוק. כן. זה כמו בשיעור לספרות. איך אפשר להצבן את המורה לספרות?
המורה, למה אתה אומר שזה שיר מרגש? מה מרגש?
כן, זאת אומרת שהרסת את הכל. כן, המורה התלהב מאוד מאיזה שיר של, לא יודע, של ביאליק, של הצג, לא משנה, ופתאום הוא, למה זה מרגש? כן, הרסת אותו. כן. כל המורים לספרות יודעים, כן, מה?
מה הכוונה
השירה פה? השירה זה סוג של רוח הקודש במקרה הזה. כן, התפיסה הכוללת. להבדיל מזמרה. אז זמרה זה משל לזמור, לחתוך. כלומר, זה... משהו הרמוני אבל חיצוני, לעומת השירה שזה בא ממעמקים, משון שרשרת. מה אתה רוצה?
אצל הרב, ההיגיון זה כאילו, והשכל זה הבדל?
היגיון ו... בכלל היגיון ושכל זה שני דברים שונים.
כן, אבל אצל הרב שאומר, מקבלי ההיגיון, זאת אומרת, ומעל זה השכל כאילו יותר נעמיון.
כן, ודאי. ההיגיון זה הלוגיקה, זה ה... נכון. יוגיקה פורמלית. טוב, אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שיש, שחמדת מעשה הטוב וערכו איננה נובעת מדברים סתמיים, כלומר, מה שנקרא, היה בן אדם, בין אמן, שאתה אוהב לעשות מעשים טובים, זה יפה. אבל החמדה של המעשה הטוב צריכה להתעלות מעל הרחמנות הנקודתית. אתה רואה מישהו שנמצא בצרה, אתה עוזר לו, שזה... דבר אמיתי וטוב, אבל זה מצד הטבע. הטבע דואג לכך שיהיה קיום לבני אדם, ואז בני אדם ימצאו את העזרה ההדדית. כאן הרב מדבר על טוב בתור אידיאל, עליון. אידיאלי. בסדר? מה? טוב. אחרי כל הרעש של כל מיני התחכמויות, ההתחכמויות, המביאות לידי כל ההריסות השונות למיניהן, ואחרי כל השיקוע יותר עמוק במערכת רזים וגנזי נסתרות, אנו באים לידי מסקנה שעמל האדם ראוי להיות בכישרון מעשה להרבות טוב בעולם, בין אדם לחברו ולכל היקום אשר על פני האדמה. והדעת צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות הנותנות לעוסקים בהן חיים מהירים וסוף טובה יחידית כזאת שמתקיימת אצל כל יחיד, לחזור על כל האמון כולו, על כל האמון כולו, לעורר את כל אחד לפי מידתו, לאחי ולחב זכות, וממילא נעשה יקום כולו יותר נשגב ונעלה. מה?
מה הכוונה במערכת רזים ובנזי
מסתרות? זאת אומרת שאתה כבר מבין מה זה אחרי כל הרע של כל מיני ההתחכמויות, ואתה גם מבין למה הגופה נשתנה. נכון? אתה פשוט דוהר. אני הרבה יותר איטי ממך. לא כל דבר אני מבין מיד. אבל מה שברור לי, דבר ראשון, זה שהרב שינה פה את הגופן בגלל שמדובר בפסקה של לקוחה ממקום אחר בכתב יד. אז זה לא הוא שינה, זה הרב הנזיר שינה. כן, מה אתה אומר? בסדר. טוב. ומה הרב כאן אומר? הרב מדבר פה על מסקנת החיים. זה לא סתם. כלומר, אחרי המחקר, אדם חקר הכל. חקר את החוכמה, חקר את הסוד. כן, אחרי כל הרעש של כל מיני ההתחכמויות, המביאות לידי כל ההריסות השונות למיניהן, כי הרי ההתחכמויות הן מייצרות גם אידיאולוגיות, והאידיאולוגיות הן הרבה פעמים, במקום לבנות את העולם כטענתם, הן מורסות את העולם. ואחרי כל השיקוע יותר עמוק במערכת רזים וגנזי נסתרות, כמו סתרי תורה, סתרי קבלה. ייתכן שהרב כאן רומז למצב שבו הוא היה נתון, אני לא יודע מתי הוא כתב את הפסקה הזאת, צריך לבדוק. הייתכן שזה מדבר על מלחמת העולם הראשונה. כי הרי כשהרב היה בלונדון במלחמת העולם הראשונה, כן, כשהייאוש נעשה בלונדון יותר נוח, אז הרב כתב אז ספר, ספר בשם רשמילין. עכשיו, הספר רשמילין הוא גדוש מאוד ברוח הקודש. בכלל שמה יש הרבה מאוד עיונים מופשטים שדבר אין להם עם המציאות הפרקטית. הרבה מחשבות עליונות שבעליונות. ואז הרב מסביר, בהערה הראשונה בספר, הוא מסביר למה הוא כותב את זה. הוא אומר שכשהעולם נופל במהמורות של הרשע והכסף, אז כבר אי אפשר לשאוב ערכים מהחיים הגלויים. כי החיים הגלויים רק משחיתים את האדם. אז לכן במצב כזה צריך לעלות אל הסקירות העליונות, בעצימון הבוער אל הסקירות העליונות, שלא נגע בהם יד המהומה העולמית. ולכן אני כותב את הספר הזה. כן? אז ייתכן מאוד שגם הרב רומז לדבר הזה כאן. כשאחרי כל הרעש של כל מיני ההתחכמויות המביאות לידי כל ההריסות השונות למיניהן, וזה מה שהרב רואה במלחמת העולם הראשונה. ואחרי כל השיקוע יותר עמוק במערכת רזים וגנזי נסתרות, שזה מה שהוא עושה באותה התקופה, שהוא הולך הוא מתרכז בסתרי תורה. מתוך כל זה אנו באים למסקנה. כלומר, מה כל זה מלמד אותנו? כלומר, למדת הרבה. מה המסקנה? זה גם ספר מורה נבוכים מסתיים ככה, כן? ספר מורה נבוכים, הרבה מאוד עיונים. מה המסקנה? המסקנה זה הפרק האחרון על תכלית חיי האדם. למה האדם צריך להקדיש את עצמו. אז גם פה. אז אנו באים למסקנה שעמל האדם ראוי להיות בכישרון מעשה להרבות טוב בעולם בין אדם לחברו ולכל היקום אשר על פני האדמה. זה הצד המעשי. והדעה צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות הנותנות לעוסקים בהם חיים מהירים. כלומר, צריך להיות טוב במעשה וחכם בדעת. הרמב״ם אמר את זה בקצרה, בהקדמתו למשנה, שכל העולם כולו נברא בשביל אדם אחד שהוא חכם וטוב. כלומר, חכם בדעות, טוב במעשים. אז בעצם אומר הרב, צריך להיות טוב במעשים, זה ההטבה עם היקום כולו, לא רק במעשים טובים נקודתיים, והדעה צריכה להיות הדעה המפרנסת את את האדם בהשכלות מבוררות, ואז, אבל לכאורה זה אגואיסטי לחלוטין. כן, הרי הרמב״ם כותב מורה נבוכים, שהאדם שמשכיל את האמת, על זה נאמר, יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. אז הרב אומר, נכון, אדם על ידי הדעת העצמית שלו, אז הוא באמת זוכה לבדו, אבל זה עצמו מקרין על העולם כולו. כן, וסוף טובה יחידית כזאת, שמתקיימת אצל כל יחיד, לחזור על כל ההמון כולו. כלומר, יש פה מערכות, מערכות של איזון חוזר על כללות ההוויה, לעורר את כל אחד לפי מידתו להכריע או לחב זכות, מלא נעשה יקום כולו, יותר נשגב ונעלה. כן, כמו שהרמב״ם כותב גם בהלכות תשובה, שאם העולם חציו חובה וחציו זכות, יחשוב האדם, אם אולי זה המצב של העולם, ועל ידי מעשה טוב אחד שאני עושה, אני מכריע את כל העולם כולו לחב זכות, וחז וחלילה, זה מעשה רע לכף חובה. לא רואים, כי אנחנו, אין לנו עיניים לזה. אבל זה המציאות. כלומר, כנראה שזה באמת ככה כמעט כל הזמן, שרוב העולם, שהעולם הוא חצי חצי. כי אם הוא היה כבר לכיוון החובה, הוא היה נחרב. וכיוון הזכות, אז כנראה שהיינו גומרים את העבודה. אז כנראה שאנחנו באמצע. כן. בן אדם לחברו, למה דווקא? איפה ראית שזה דווקא? כי אתה רואה שאחרי המילה לחברו יש נקודה סופית? אני ראיתי שיש פסיק.
נכון. ואחרי זה הוא נכון היקום. זה עדיין, זה לא אומר, לרוב כאשר מובא בן אדם לחברו, אז מה שמשנים אותו זה בן אדם
למקום.
נכון.
נכון. כלומר, בן אדם למקום זה בדעת.
בדעת,
מה שהוא כותב בהמשך, הדעה צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות.
חלק האחרון שההכרעה של העולם בקו זכות היא עצמה מעלה, כמו רבי נחמן לגבי הנקודה טובה?
כן, ודאי.
עצמו פועל את העלה?
אני חושב שכן, כן, כן, ברור, מתכוון שהתודעה כבר עושה את זה, כן, נכון.
אבל זה נראה, הנביא אמר שצריך לעשות חסד של כמה משפט בארץ.
אני לא הבנתי, אבל יש, לפני שהנביא אומר לעשות חסד צדקה ומשפט, הוא אומר, אסכל וידוע אותי, כי אני השם וכו'. אז אסכל וידוע אותי קודם.
אני אסכל מייצד של המשפט, דווקא פה, הרב לא הביא את המשפט.
הוא לא הביא את המשפט, כי המשפט הוא טובה. כלומר, המשפט זה לא לשם המשפט. כי על ידי המשפט הוא זה שמביא את ההטבה לעולם. אוקיי, טוב. מה?
הרב, תראה פעם שיש מחלוקת בין הרקוק לרב אשלג, אם המהות של האדם זה העצמיות שלו, או מה שהוא פועל בה.
נכון.
אז פה זה משמע של לפחות החצי הראשון, כמו הרב אשלג, שזה משהו.
נכון.
אז לא בדיוק מחלוקת.
למה אתה אומר את זה? מה עם החלק השני? זה השאלה, בדיוק השאלה. טוב, מה? לא, זה נושא אחר, אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו, תעשה לי טובה. אני רוצה להתקדם פה, מה?
הרעש, הוא כותב אחרי כל הרעש, זה כמו רשמה אחרי כל רעש כזה?
לא, ממש לא. הרעש במובן פה אפילו יש צד של ביקורת. כן, המילה רעש פה היא מילה שלילית. גם המילה התחכמויות, הוא לא אומר החוכמות. כן, כלומר, ההתחכמויות זה הניסיון לא להקשיב לדבר השם. כן, זה נקרא התחכמויות. אכן כן. טוב. אז אם ככה, הבנו את הכל, אנחנו הולכים לעבור לפרק ה'. טוב לכל. דומה. כשמתגבר העיווי להיות טוב לכל, אז יודע האדם, עיווי זה מלשון תאווה. אין רצון, תאווה. זאת אומרת, תאווה שורשית. שהערת העולם, אז יודע האדם, מה? מה? אני סולח, כן, מה השאלה?
השאלה... נשמע שהרב פה אומר, כמו שהרב הסביר שזה באמת המטרה של הכל, וגם רבי נחמן אומר את זה, אבל לא הבנתי, אז למה זה לא מופיע
בנביאים? למה זה לא כתוב? זה מופיע בנביאים. איפה זה כתוב? כן? קים בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם, עושה חסד זכה ומשפט בארץ, כי באלך חפצתי נאום השם.
נכון, אבל זה לא כתוב לעבוד טוב לעולם, ובטח שלא בעיקר.
מה זה חסד זכה ומשפט? למי? לכל מי שצריך חסד זכה ומשפט, שזה העולם כולו.
אבל לא כתוב שם להכריע לקו זכות ולהסתכל...
מי אמר לך שזה לא כתוב? כן? לא, כתוב זעקת סדום ועמורה כי רבה. מזה למדנו שזה יש רוב חובות, אז העולם חרב. כי וירא השם, כי רבה ראת האדם בארץ. וזה רבה, התרבתה. היא הפכה להיות רוב. אז מכן יש, אין חשבונות כאלה. מי אמר לך שלא?
צריכים לכל קום,
גם הבעלי חיים. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים.
אז פורים שהפורם, פורים שהשם רוצה להחריב דווקא
את זה. כן, אבל אם הוא רוצה להחריב, סימן שהוא רוצה גם לקיים. כן, כתוב הריבה התעצב אל ליבו, שזה בעצם לא הלך, היה פשלה. יש עכשיו עבודה סמינריונית, למצוא בתנ"ך מקורות לדברי הרב קוק, זה לא בעיה. כן, טוב. טוב, אגב, זה לא רק הרב קוק דיבר על זה, גם חז"ל אמרו, מטיבים לו ולעולם כולו, מוכלים לו ולעולם כולו, יש ביטים כאלה, נכון? טוב. כן. חכם זה לדעת את האמת. לדעת האמת, זה נקרא חכם. בדרכי הראיות כמובן. כן. טוב לכל. פרק ה', כשמתגבר העיווי, להיות טוב לכל. עיווי מלשון רצון תאווה, רצון שורשי, תאווה שורשית. אז יודע האדם, לבריאות, שהערה מעולם העליון באה אליו. ואשריו, אם הוא מכין מקום הגון בלבבו, במוחו, בפועל כפיו, ובכל רגשותיו, לקבל את האורח הניסה הזה. בסדר? כי הוא בא לשעתו. הוא לא קבוע. כשמתגבר העיווי, לא כל הזמן זה מתגבר, אז זה אורח. הגיע אורח. כן? למשל... יש מעשה באורח אצל הרבי נחמן מברסלב, כן, שמגיע בזמן להדלקת נר חנוכה. אורח, אותיות אור חטא, האור של שמונת הנרות. זה הכוונה. כן, אז כן, מקבלים אורח. עזך הוא דלת וכו'. כן, לקבל את האורח הניסה הזה, שהוא גדול ועליון מכל נכבדי ארץ. יחזיק בו ואל ירפאו. כן, כמו שאמרו, גדולה הכנסת אורחים, מקבלת בני שכינה. אז כנראה שעל ידי הכנסת אורחים אתה מקבל משהו גדול. כן, אם זה יותר גדול מהקבלת בני שכינה. אז גם פה יש אורח שהגיע, שזה הערה מעולם העליון. זה לא? מה? מעשה פעם בערב ציודה, שישב לבדו, ואז הבחור שהיה צריך לעזור לו, לשמור עליו וכו'. שאל אותו האם הוא רוצה ספר. והרב לא ענה לו, אחרי הוא שואל אם הרב רוצה ספר לעיין, ואז הוא אמר, אני כולי עיון. כן? כלומר, יש זמן שיש אורח שמגיע, אז מה אתה מבלבל את המוח עם ספר או משהו? כן, מה אתה אומר?
הרב עושה פה חלוקה בין מקום בלבבו ובכל רגשותיו.
נכון.
לכאורה הייתי חושב שהרגשות הם, הם בלב.
נכון.
מה החלוקה פה בין
בלבבו
לבין כל
מקשותיו? זה ההבדל. כל. המילה כל. כן. היא ההבדל. בלבבו לעומת מוחו. בסדר?
כן.
אבל בפועל כפיו זה מעשים. כן. ובכל רגשותיו זה המכלול כולו. כלומר, הלב, המוח והפועל כיחידה אחת.
זה כל רגשותיו?
כן, המכלול של רגשותיו. נגיד ככה, ההבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית, כותב הרב בחלק א'. כן? כלומר, זה נכון, יש בדרך כלל שכל, יש בדרך כלל רגש. אבל בסופו של דבר זה אותו הדבר. למה? אם אתה אומר 2 ועוד 2 זה שווה 4, השתכנעת. למה השתכנעת? זה סוג של רגש. כן? למרות שזה שכל. יש הרגש של הוודאות. נכון. וכל המיניות והעיכובים הגשמיים והרוחניים המעכבים את קבלת הרעיון הקדוש הזה אל תוכיותו, אל יעצרו. כן, כלומר, שוב, זה זיקי ההיגיון שלא נותנים לך להכיר בזה שיש הערה עליונה. על כולם יילחם ובמעוזו יחזיק. וישא דעו למרחוק. פסוק ביוב. אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק. כלומר, כשאני רואה על ידי הדעת למרחקים, אז אני מצדיק את הקדוש ברוך הוא. ולפועלי, אתן צדק. להחזיק במידותיו של מקום, הטוב לכל ורחמיו כל מעשיו. כלומר, מה אומר לך הרב? הוא אומר, אם הגעת למצב שהאורח הגיע, אז אתה מבין שזה מתאים לרצון השם. אז אל תפחד מאף אחד שמעכב. כנראה, כלומר, ההיגיון יש לו כללים. כל דבר שיש בו כללים, יש בו הגבלה, צמצום.
זה הזיקה.
כן. קדושה מלאה אהבת הכל, ואב. הקדושה העליונה היא מלאה אהבה. חסד וסבלנות, מרוב יפעת שלמותה. השנאה, הדינה והקפדנות, הינם תוצאות של שכחת השם ודיחת אור הקודש. הביטויים האלה הם ביטויים חריפים מאוד. מה, אז אם אני מקפיד, אם אני שונא, אז סימן ששכחתי את השם, איך זה יכול להיות? הרי משנאך השם משנא, וצריך להקפיד על ההלכות, וצריך לעשות מלחמות, נכון? צריך להשמיד את עמלק. אז איך אתה אומר שכל זה, זה נובע משכחת השם? זה מרצון השם.
גם העמלקי
צריך לראות.
גם את העמלקי צריך לראות.
צריך לשנוא באהבה. כלומר, כל הביטויים שיש בהם חריפות ודין וכולי, הרב קוק מכיר אותם, הוא מגדולי הפוסקים. אבל הוא אומר, כל זה נובע מחפץ האהבה. כמו שכותב באורות ישראל, החפץ להיות טוב לכל, ללא שום הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכות ההטבה, זוהי מורשתה של כנסת ישראל. עכשיו צריך חוכמה גדולה לדעת איך להוציא אל הפועל את האהבה הזאת. כן? כי אם לא, אז אתה בא למחוק את הכל, זה כבר לא אהבה. אם אתה נותן לילד כל מה שהוא רוצה, אז אתה לא אוהב אותו. אתה בעצם משתיק אותו. אבל אתה בעצם שונא. כן? חוסך שבטו, שונא בנו וכו'. ואוהבו שחרו מוסר. אז זה, לכן, אין פה שום סתירה בין נקודת המוצא של אהבה ללא גבול, לבין הביטויים המעשיים. אבל זה מתחיל מאהבה ללא גבול. הרב צודה ירגיל לומר, אצלי ברוך השם אין עיכובים לאהבה. כן, מה אתה אומר?
עכשיו, לגבי השנאה, בגלל התנה אמרנו שהשנאה זה גם
להשם. כן, זה טוב לחלשים שיהיה שנאה. זה מה שהרב אומר שמה.
אז זה דעיכת אור הקודש?
כן, ודאי, זה החלשים. להיות חלש זה דעיכת אור הקודש, ברור.
אומר שמה
שזה מהשם, זה מהשם בשביל החלשים. אבל זה לא אור השם. זה כמו שאתה אומר, יאר השם פניו אליך. נכון? אבל זה יש פניו. ואבל ביברכך, השם, אין פניו. נכון? כלומר, כשזה רק ירבו נכסיך, זה מת השם, אבל זה בלי פנים. בלי הארת הפנים. אז מה שאומר כאן? מה? שום דבר לא מעכב אותו מלאהוב. אוהב את כולם. כן. הקדושה העליונה, היא מלא...
לכל בדבר הזה, כאילו יש קצת, כאילו כביכול, סתירה בין המעשים, אז
להפך, זה עומק המעשים.
אם אתה עכשיו הורג את העמלקי...
זה מתוך אהבה.
מתוך אהבה, אבל זה... או נגיד, שכמו שהרב אומר על הרע,
כן, אבל צריך להיות... העניין הוא ככה. אם הברירה היא או לאהוב את עמלק או להרוג אותו, אז עדיף שתשנא. אבל אם אתה, כשמואל הנביא, מסוגל לאהבה עליונה ולהרוג, אז תהרוג. אני צריך להיות אמיתי רק.
בוא נגיד, בעניין הרע, גם ככה?
עם הרע צריך להיטיב. כן, הרב כתב למעלה, שצריך לאהוב את הרע ולעשות מה שטוב לו. מה טוב לו לרע? לכלות. לכן, מתוך אהבה אל הרע, אתה עושה מה שהוא רוצה באמת, לכלות. אתה מחלה אותו. זה אמיתי? למה לא?
כאילו, אתה מחלה את הרע, אז
ממנה
זה לא הרע, אז אתה, זה מה
שהרע... אבל הרע משתוקק לזה שתחלה אותו. אז תתן לו את זה. אל תהיה כזה רע.
הרע נוצר בשביל שתשתוקק, שהוא יתחלה.
אבל מה הוא, הרע עצמו רוצה?
הרע עצמו, הוא לא רוצה להתגלות.
הוא ודאי שהוא רוצה. הרע בצידו העליון, ככה הרע.
ואיפה הוא ילך? מה זה הרע
בצידו העליון? מה?
ואיפה הוא ילך?
הוא ישוב אל היעדר, מה? ביעדר הוא הרגיש מצוין. בהיעדר הוא ירגיש מצוין. מה?
אפשר להגיד שהשכחת השם שהוא אומר פה, זה בעצם מהאחור, פנים ואחור, אז מהאחור?
לא אגיד אחור. סיטרה אחרה.
אבל אפשר להגיד שהרע הוא עיוות של הטוב, עיוות של משהו שורשי, וכל ערך או אדם שמתעכל, הוא היה טוב ביסודו, הוא נהיה רע, וזה בעצם טרגדיה לראות אדם רשע שהוא...
זה נכון מה שאתה אומר, אבל למה זה קשור לעניין? תסביר לי.
אני פשוט מברר
שכך
אפשר לראות את היסוד הטוב
שבכל דבר, כן, ברור. אז בואו נראה, הקדושה העליונה היא מלאה אהבה, חסד וסבלנות. עכשיו, ביטוי סבלנות מהרב זה מה שבעברית שלנו קוראים סובלנות. זה לא סבלנות במובן שאני מוכן להמתין, אלא סובלנות, אלא שאני מכיל את השני גם. מרוב יפעת שלמותה. השנאה, אז לפי זה יוצא, זו תוצאה הכרחית. השנאה, הדין והקפדנות, הינם תוצאה של שכחת השם, ודעיכת תורה קודש. הרב ציודה היה רגיל תמיד לומר, על הביטוי, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שאוהב את הבריות, לא על מנת לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות כן בריות. הם הבריות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך לאהוב. אם אתה אוהב מישהו, איך לא תקרב אותו לתורה? אתה רוצה להיטיב עמו, אז אתה מקרב אותו לתורה. אבל זה מתוך אהבת הבריות, ולא מתוך אהבת התקרבותו לתורה שאתה אוהב אותו. כן, נפקא מינה. כן, אפשר, אתה יכול להגיד, הנה, אני רואה בך פוטנציאל של קיום מצוות. אז מה חשוב לך? המצוות, לא האדם. כן, אז זה מה שאומר כאן, שיש דעיכת אור הקודש. כל מה שדרישת השם מתגברת ביותר בליבו של אדם, אהבת כל הבריות כולן מתרחבת בקרבו, והוא אוהב גם את הרשעים ואת הכופרים וחפץ את הקנתם, מפני שהוא באמת מתקנה בגדולת אמונתו. אמנם בגלוי אין בכוחו של האדם להראות אהבה, כי אם למי שמוצאים בו גם כן דבר טוב. שאז יוכל להדביק את אהבתו בצד הטוב, ולא יזיק אותו כלל הצד הרע והמכוער של אותם האנשים שאוהב אותם, מצד מידתו הטובה של אהבת הבריות, הכוללת בתוך, בקרבה, להיות טוב ומטיב לרעים ולטובים, זה פיוט של אחינו האשכנזים בימים נוראים, כי הוא טוב ומטיב לטובים ולרעים, לרעים ולטובים. כן, זאת אומרת, זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך גם להיות במידה הזאת, אבל במציאות אתה לא יכול לפעול ככה. אלא אם כן אתה מוצא נקודה טובה. מעין מה שאמר יעקב אבינו לעשיו. כי ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. עכשיו, מה זה פני אלוהים? אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. כן? אז זה אומר רבי צדוק מלובלין, יעקב לא הסתכל על פניו של הרשע, הוא הסתכל על הניצוץ הקדוש שהיה בו. אז כיוון שהוא מסוגל להבחין בניסוץ הקדוש, הוא אומר, ראיתי בניך הקירות בני אלוהים. כן.
יש פנים בכלל של רשע?
כן. אם אסור להסתכל בפניו של אדם רשע, סימן שיש פנים לאדם הרשע. כן, אבל אם אתה לא מסוגל לראות את הצד שבו הוא לא רשע, אז הפנים האלה יזיקו לך, דווקא בגלל כוח הקדושה שבתוכם. כן. לכן יש באמת בפנים איזו עוצמה. שמזיקה, שנותנת כוח למבט. כן? למשל יש ביטוי, ושמתי פניי באיש ההוא. עכשיו מה זה פנים של פורענות, יש גם את זה. מהפנים? אין מה לדבר. יש, ודאי, הערת פנים. כן. יראה כל זכורך את פני האדון השם. אומר הזוהר, מה זה פני האדון השם? זה רבי שמעון בר יוחאי. כן, זאת אומרת, אתה רואה את הפנים של רבי שמעון בר יוחאי, אתה פוגש את פני השם. כן, ברור. האדון? פני השם. כן. מה אתה רוצה להגיד שזה האדון? שזה לא השם, אלא רק האדון. טוב, נו. מה אתה אומר?
זה מועד איפה שיש פה גופן מרים במילה כל מה ולא גופן פתיר בשביל להראות את ההבדל בין הפסקות.
כן? מה ההבדל?
גופן.
אבל מה זה מורה? הבנתי.
זה מורה שזה לא מאותו כתב יד של הרב, לא אותו מקום.
מה אני יודע? לא ידעתי. טוב. טוב, פסקה זין היא דורשת עומק, אז אני לא רוצה להתחיל אותה, כי היא באמת פסקה מיוחדת שצריך לברר את העניין שלה, אז נשמור את זה לפעם הבאה. שלום.